זה הבוקר של היום השלישי שלנו ביחד. ולאט לאט, הרבה פעמים בלי שאנחנו ממש מבחינים בכך, התרגול שלנו הולך ומעמיק. אני רוצה בתחילת דבריי בהנחיית הבוקר, לגעת בכמה אספקטים של העמקה הזאת, וכמה אספקטים של כך שהתודעה הולכת ונעשית צלולה יותר. אספקט אחד, פן אחד, הוא שאנחנו מבחינים, מזהים, recognize, יותר ויותר מהר בתנועות של הסחת הדעת. הרבה יותר מהר כשזה קורה, כשהדעת, תודעה נודדת למחוזות אחרים, אנחנו מבחינים בכך. וחשוב להגיד, יש כאן איזשהו קאץ'. בגלל שאנחנו מבחינים בזה יותר מהר, זה מרגיש לנו שזה קורה יותר. כי אנחנו שמים לב המון פעמים שאנחנו לא כאן. ולפעמים אנשים אומרים, היי, התרגול הזה גורם לי כל הזמן לחשוב, או כל הזמן לתודעה לנדוד. בעצם זה סמן שאומר לנו שאנחנו מבחינים יותר מהר. ולזה שאנחנו מבחינים יותר מהר, יש המון חשיבות והמון משמעות. באחת המסורות, מסורות היותר איזוטריות של הבודיזם הטיבטי, קוראים לזה לשים לב יותר קרוב לראש מאשר לזנב. וככל שאנחנו מבחינים באיזושהי הסחת דעת, קרוב יותר לתחילתה, יש לה פחות אנרציה, יש לה פחות כוח התמד. כאשר אנחנו שמים לב כמה עשיריות, אולי אפילו שנייה שתיים, כשהחל להיווצר איזשהו סיפור בתוך התודעה. אוי, כשנסעתי מהבית שכחתי, זיכרון. זה עוד לא קיבל את המקום הזה שיש, קרא לזה פעם איזשהו תלמיד, סיפור בדים. פבריקציה גם, מי שמכיר את קצת יותר את המינוחים הבודהיסטיים, זה מתכתב. לפני שזה הפך, זה התגלם לכדי משהו מאוד ממשי, יש כבר את הראייה של זה. לעומת זאת, כשזה בא, אוי, שכחתי בבית לעשות את זה, אוי, ואיך עשיתי את זה, ומה, זה כבר כמו איזה רכבת מסע. אז זה לאו דווקא נעים, לפעמים זה אפילו מתסכל, אנחנו מרגישים, וואו, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אבל בו בזמן, יש לזה פחות אנרציה, לזיכרון, לתוכנית, לפנטזיה, לשיפוט העצמי, למה שזה לא יהיה, יש לו פחות אנרציה, פחות מומנטום, וזה מביא אותנו בעצם אל השלב הבא בתוך המקום של העמקה וצלילות הדעת, שקל לנו יותר להרפות. קל לנו יותר לשמוט את עולם התוכן, מעולם התוכן שאליו אנחנו נשאבים. קל לנו יותר to release, לשמוט, להניח. שוב, יש לזה פחות מומנטום, זה צוואר פחות מומנטום, שכשזה צוואר אותו אנחנו כבר שקועים בו. וככל שקל לנו יותר לשמוט את התוכן ששאב אותנו, זיכרון, תוכנית, המחשבות על מר גורלי שבאתי לריטריט הזה וכל הכאבים האלה שעולים לי, אנחנו פחות שקועים בתוך זה וקל לנו יותר לשמוט את זה, קל לנו גם יותר לחזור. לחזור אל אובייקט המדיטציה. וכאן חשוב לי לומר כמה דברים. אתם זוכרים גם את ה-R, נכון? את הרילקס, את המקום של הלהירגע, זוכרים? זוכרות? גם אל תוך המקום שמבחין בעולם התוכן, והרבה פעמים התודעה בשכבה נוספת, מעלה, עוד פעם, וזה, לא, לא, הכל בסדר. אין לנו מה למדוד את התרגול, אין לנו מה לשפוט את עצמנו, אין לנו גם מה להתנגד על עולם התוכן שהיה, להביא את זה בעיקר בגוף, בעיקר בגוף, בעזרת הנשימה, לחוש במקומות שיש אולי איזשהו קיבוץ או מתח. ולא רק זאת, המקום של ההרפיה, של הלשחרר, של הלהרפות, של to relax, גם הולך להיזכר בתנוחת הישיבה. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שבתנוחת הישיבה קרה אחד משני הדברים, או זה, שמין קרסנו, ועל זה אני אדבר קצת בהמשך, ולפעמים אנחנו יכולים לגלות שבתנוחת הישיבה נוצר איזשהו מתח. אנחנו יושבים אולי מאוד מאוד דרוכים, או מחזיקים הרבה מתח בפנים, או שהעיניים עצומות מאוד מחוזקה. ואיפה שאנחנו רואים איזשהו מקום כזה, פשוט לחוש את התחושה מקרוב ולהרפות. וכשאנחנו חוזרים אל אובייקט המדיטציה, תראו, במדיטציה יש איזשהו אספקט של אספות, של מיקוד, נכון? אנחנו שוב ושוב נאספים. תודעה נוטה להתפזר, אנחנו שמים לב, ואז אנחנו נאספים. ומשמש אותנו בתוך המקום של האספות, הכוונה להתמקד. בראש ובראשונה דיברנו על אובייקט אחד, על התהליך ההתרחשות של השאיפה, הנשיפה, וגם מעבר לזה, בתוך החוויה המוחשית של הרגע הזה, תחושת הנוכחות של הגוף היושב, תחושות שנוכחות בגוף. האיסוף הזה, זה לא, אין לו הכוונה לכווץ את תשומת הלב. לפעמים אנחנו משתמשים גם במילה להתרכז, למשל להתרכז בנשימה. זה לא מילה לא נכונה. האיכות של מיקוד מתכתבת עם משהו שאנחנו יכולים לקרוא לו להתרכז, אבל בו בזמן לפעמים האסוציאציה שעולה לנו עם ריכוז היא כמו לכווץ את תשומת הלב, כאילו היינו צריכים לקשור אותה לאיזשהו אובייקט. ולא זאת היא הכוונה. אז כך שיחד עם הלחזור, ישנו גם מקום שהוא נרגע, הוא מרפא, הוא פתוח. וכאשר אנחנו חוזרים, וזה האספקט, הפן הרביעי של העמקה שאני רוצה, שאני מדבר עליה עכשיו, אנחנו מזהים מהר יותר שהדעת מוסחת, אנחנו משחררים, שומטים ביתר קלות את התוכן שהתודעה שהובה אליו, אנחנו ביתר קלות חוזרים, וכאשר אנחנו חוזרים, מתאפשר לנו יותר ויותר להגדיל את הרזולוציה, להביא את האלמנט הכל כך כל כך חשוב של סקרנות, של עניין, גם אל מה שנתפס הרבה מאוד פעמים כטריוויאלי, כמו הנשימה למשל. ובאופן כל כך טבעי עולים איזה שהם שכבות בתודעה שאומרים, נשימה, נשימה, מה העניין עם הנשימה? מה, אני, כל החיים אני נושם, אני יודע שאני נושם. ובו בזמן כל רגע ורגע הוא החיים נושם. במלואם. הנשימה הזאת שאני נושם עכשיו, לא נשמתי אותה מעולם ואני לא אנשום אותה אף פעם. מה שאני קורא לו תחושת המגע של הישבן שלי עם הכרית, שאני חש בה עכשיו, היא חד פעמית, החוויה שקורית עכשיו. וככל שמשהו בנו יותר שוכח, שוכח במובן כמו ש, ש, שרוח שוכחת, שוכח, שוכח. סנדיה היא המורה שלי לעברית. ככל שהרוח שוכח, ככל שמשהו בנו שוכח, מתאפשר לנו יותר כמו לפקוח את העיניים ולראות את הפשטות של מה שנוכח כאן עכשיו. אולי אלה התחושות שמתקשרות אל הנשימה. בכלל זה נורא מעניין כשאנחנו מדברים על נשימה. וכמו שאמרתי ברמה המושגית, כאילו מה העניין? מה, אנחנו יודעים שאנחנו נושמים. או אולי אנחנו יכולים לחשוב על איזה שהם הרצאות בביולוגיה. וזה מעניין לראות שכשאני מנסה לשים לב אל הנשימה שמתרחשת עכשיו, יש גם איזושהי מודעות, נקרא לה מודעות מושגית, שבא לידי ביטוי אולי באיזשהו תיוג או שיום, הידיעה שיש שאיפה בזמן השאיפה ונשיפה בזמן הנשיפה, או מודעות מושגית שבא לידי ביטוי כאיזשהו דימוי, שמשהו באופן מודע או על סף ההכרה, כמו רואה את הגוף, התמונה של הגוף שבו מתרחשת הנשימה, של הבטן עולה ויורדת, או בית החזה עולה ויורד. ולצד המודעות המושגית, יש גם את האפשרות להרגיש את הנשימה, שסנדיה דיברה עליו אתמול בהרחבה, לחוש את התחושות שמופיעות בגוף יחד עם הנשימה. ויכול להיות שאנחנו מבחינים בתוך כך גם שתחושות הנשימה, כמו כל תחושה, מעלה בנו גם איזשהו, מה שאנחנו קוראים לו בשפה בודהיסטית, גוון תחושתי. גוון של הרגשה או צבע, משהו שנע בין נעים ללא נעים לניטרלי. הרבה פעמים ברצף החוויות של התודעה הרגילה אנחנו, זה ארוז לנו וברור לנו שזה ככה, שדקירה בברך זה כואב, זה לא נעים, ואלו גובי זה טעים, זה נעים. והמקום שחש ומפרק בתוך זה את זה, גם המודעות למה קורה, גם התחושה, גם הגוון התחושתי שנע בין נעים ללא נעים, ולאו דווקא נעים או לא נעים, כמו שהנשימה היא הרבה מאוד פעמים. ויכול להיות ברגעים שבהם הרזולוציה מאוד גדולה, שאנחנו יכולים לחוש שנשימה למשל, בתוך המודעות לנשימה, בו בזמן יש את התחושה של אובייקט, שהנשימה היא כאובייקט, ובו בזמן יש את התחושה של המודעות אל הנשימה, תחושה של הכרה, תחושה של סובייקט. מי שהמילים האלה שאמרתי לו עכשיו מתכתב עם החוויה, אז תראו מה. מי שלא, תנו לזה לצאת מהאוזן השנייה. מורה של סנדיה ושלי, וגם של שלומית, נוהג להגיד הרבה פעם, שזה יש לנו שתי אוזניים. אוזן אחת הדברים נכנסים, ומה שלא צריך אפשר לתת לו לצאת מהאוזן השנייה. ובתוך המקום של החזרה, החזרה אל הקשר עם הרגע הזה, החזרה אל להיות נוכחת, להיות נוכח, כאשר זה, מי שעם עיניים פקוחות, כאשר הרצוב השוב הפנימי קצת שוכח, ודברים כמו נעשים יותר שקטים, יכול להיות שאנחנו גם יכולים להרפות מהעוגן, מהאובייקט היחיד, הראשוני, הבסיסי, הנשימה לצורך העניין, ולשים לב לאן תשומת הלב יוצאת. ואני אומר כאן עזרה למשתמש. הכוונה לעשות את זה בצורה מאוד עדינה, ולהשתמש בעיקר בזה, במוחשי, בחוויה המוחשית, בתחושות גוף, או בצלילים, לאו דווקא ללכת אל הסיפורים, אלה מקומות, זה לא שמחשבות הם נו-נו, אנחנו נדבר עליהם בהמשך, משהו שהרבה יותר מורכב להיות נוכח איתו. אבל הרבה מאוד פעמים נראה, מה למשל ברמה הגופנית מאוד מושכת תשומת ליבנו? כאבים. הרבה מאוד פעמים עולות תחושה חזקה בגוף, והיא כמו מושכת את תשומת הלב. אמרה לי פעם מישהי באיזשהו ריטריט, כאבים זה כמו ילדים קטנים בשבת בבוקר. לפי הצחוק אתם יודעים מי הורים. אנחנו רוצים נורא להמשיך לישון אולי בשבת בבוקר ועם האבא. כשכאב נוכח, הוא קורא אל תשומת הלב אליו. והי, תראו, יש בזה גם דבר שהוא מאוד תומך במה שאנחנו עושים כאן. כי הכאב זה משהו שנוכח עכשיו, והוא קורא לתשומת הלב על משהו שנוכח עכשיו. נורא קשה להיזכר באיך הייתה החופשה האחרונה בסיני, או לאן אני נוסע עם הילדים אחרי הריטריט, או whatever, כשכאב מאוד חזק נוכח. בו בזמן, בדרך כלל, אנחנו לא נוטים לפגוש כאב, אלא נוטים מיד להגיב אליו. כמו שאמרתי בשיחה אתמול בערב, כאב זה בעצם לא תחושה. כאב זה כמו מילת מכסה, שמכסה, מכילה בתוכה מבנה שלם. כשאני אומר למשל, כואב לי בגב התחתון, אני אומר כמה דברים. קודם כל אני אומר, שיש לי תחושה, אני חש עכשיו תחושה. זאת יכולות להיות כל מיני תחושות. דקירה, אולי דקירה כמו של סאברס, לפעמים זה דקירה כמו של מסמר 10. לפעמים זה לחץ, לפעמים קיבוץ, לפעמים חום או בערה. לפעמים יש לזה איכות מאוד מתמשכת, כמו מרגיש כמו איזה סלע, לפעמים זה משהו רוטט. יש לזה כל מיני טקסטורות וכל מיני תחושות. מעניין בתוך ההזמנה המדיטטיבית לפתוח את המבנה הזה, להתכוון לפגוש את מה שאנחנו קוראים לו בשפה טכנית התחושה הישירה, החוויה הישירה, התחושה הערומה, התחושה היחפה, מעבר לכל המבנה ולמילים. אז קודם כל, מה התחושה שישנה שם? יש תחושה, לראות מה התחושה, בדרך כלל כשאנחנו אומרים כאב, אנחנו גם אומרים, זה לא נעים. התחושות שכלולות שם, יש שם את המקום שלא נעים. אז להיווכח, להיות בתוך המודעות, זה לא נעים. להיווכח בתגובה שעולה כלפי החוסר נעימות, שמה קורה כשעולה בנו משהו שהוא לא נעים? אנחנו יושבים ואומרים, עוד, עוד, איזה כיף. לא, נכון. עולה התנגדות, עדיפה. רצון שזה כבר לא יהיה כאן. מה זה עושה? ההתנגדות הזאת, איך היא באה לידי ביטוי ברמה הגופנית? הרבה מאוד פעמים נראה איך ההתנגדות בונה קיבוץ מסביב למקום שבו ממנו התחושה כמו יוצאת, נבנה איזשהו קיבוץ מסביבו. מה קורה ברמה המחשבתית? טוב, מה אני אעשה? שנות תנוחה? לא לשנות תנוחה? וואו, זה לא הכאב שהיה לי קודם, וואו, הרגל נרדמת לי, אולי יהיה לי נמק, אנחנו כבר מדמיינים את עצמנו לפעמים עם ההליקופטר שבא לקחת אותנו מכאן, להיווכח בכל זה. לטייל גם במקום של, אני אומר, בגב התחתון, אנחנו נסכים בינינו כשנדבר על הגב התחתון, נבין מה אנחנו מתכוונים, אבל איפה באמת אנחנו מרגישים את זה? כמו כשאנחנו הולכים לרופא, אנחנו אומרים לו, כואב לנו בזה, מה הוא עושה? כאן, 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 נוגע לראות בתוך כך את המקום מעבר למושג או לשם. ואני רוצה להוסיף כאן גם אזהרה למשתמשות ולמשתמשים. בדברים האלה שאני אומר, אין כאן איזשהו ניסיון לומר לכם, תהיו חזקות, תהיו חזקים, תתמודדו עם כאב, שבו בלי לזוז. זה ממש לא הכוונה. הכוונה היא להתעניין, להסתקרן ככל שאפשר במשהו שכשהתגובה האוטומטית שעולה בכלל לא מניחה לנו לפגוש אותו. כמו שתיארתי בשיחה אתמול בערב את המקום של גירוד באף, או גירוד באף, או המפגש עם המגע של רגליים של זבוב שנוגע בנו. אבל הרבה מאוד פעמים תחושה כזאת של דקירה או לחץ או קיבוץ מתעצמת והופכת למשהו שמאוד מציף אותנו. ואם אנחנו מגלים שכדי להיות איתו, אנחנו אולי קוראים לזה רוצים לפגוש, אבל אנחנו בעצם נאבקים, תזכרו שזה לא the name of the game here. מתי שאנחנו שמים לב שיש מאבק בפנים, המאבק קורה להרפות. ואם מתוך התנוחה, מתוך האופן שבו אנחנו יושבים בזמן ממושך, התחושות הן אינטנסיביות ברמה כזאת, שאי אפשר לפגוש, להתעניין, להרחיב קצת את המרחב שלנו, אלא זה לוקח אותנו אל מקום שבו, אני אשב, אני אחזיק, אני... עם מודעות מלאה להבין, זה הזמן עבורי לשנות תנוחה. בתוך שהמודעות מלווה את התנועות של הגוף, להתיישב מעט אחרת. אם להרחיב עוד מעט את המקום שבו אנחנו יכולים לשים לב, לזהות, להבחין, to recognize, בתוך תופעות שמתרחשות לנו. אני רוצה למרקר, גם ציינתי בעצם, כשדיברתי למשל על כאב, את ההתנגדות, התנגדות או סלידה שעולה בנו. הרבה מאוד פעמים אנחנו שמים לב שזה עולה בנו, במהלך המדיטציה, נוכח תחושה פיזית, אולי איזשהו הלך רוח או מצב רוח או זיכרון. אנחנו יכולים להיות סופר בהירים ובהירות שעלה בנו התנגדות או סלידה. וקודם כל לומר את זה, ממש לומר את זה לעצמנו, זה סלידה, זאת התנגדות. לחזור אל החוויה הגופנית, להתבסס בתוך החוויה הגופנית ולהביא אליה הרפיה. ושוב, המפתח ולזהות או לראות עוד תופעה שאנחנו יכולים לשים לב, הוא שאנחנו אולי בחוסר שקט מאוד גדול. לפעמים מקבל ביטוי גופני, ממש מרגישים שהגוף רוצה לזוז, אני לא יכול יותר לשבת. לפעמים אנשים מספרים לי, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו מחוץ לעולם המדיטציה, אפילו לא יודעים איך זה קרה, זה מין פח. אם עולה איזשהו מקום כזה, להפנות אליו את המבט, זה חוסר שקט. לחוש את התחושות שעולות איתו. טבע הדברים, תחושות שיש בהם הרבה כזה. לראות אותן, לפגוש אותן, לחוש אותן מקרוב. לראות את הביטוי המנטלי שלהם. בפעמים, אני לא יכול יותר, אני לא יכול יותר. שזה כבר הרבה פעמים כבר הולך אל ההתנגדות, שהם לאו דווקא דברים נפרדים, התופעות אחת מהשנייה. או כשזה הולך אל המקום של דאגה. יצטרכו להטיס אותי מהליקופטר מפה, יצטרכו להטיס אותי מהליקופטר מפה, לנתח אותי. זאת היא דאגה. או הצד השני של המופע האנרגטי הזה, שיש בו הרבה מאוד אנרגיה, המופע של חוסר אנרגיה. של תחושה של אני נרדם, אני נרדמת, איזשהו הרפול. ובראש ובראשונה, לזהות, לדעת, להבחין, ולהציף את ההבחנה הזאת בתוך התודעה. זאת עייפות. זה הרפול. ולהתעניין בזה, לא לראות את זה כאויב. אין צורך להיאבק בזה. אלא להתעניין. זה נראה, מרגיש לפעמים קצת כמו אוקסימורון. להתעניין בהרפול. להביא ערנות אל העייפות. מה זאת התופעה הזאת? איך אני חווה אותה? איך זה מרגיש בגוף? מה קורה עם תנוחת הישיבה עכשיו? זוכרים, הבטחתי לכם קודם את זה, כשאנחנו חושבים שהגוף קורס, הרבה מאוד פעמים כשנשים לב שהעייפות נוכחת או הרפול נוכח, אנחנו גם כשנביא קשב אל הגוף נגלה שהגוף קרס. ואז יחד עם השאיפה, להחזיר לו איכות של נוכחות, להשתדל להמשיך להיות קשובים אליה. בכלל, כשעייפות או הרפול נוכח, המקום של יתר קשיבות אל התנועה של השאיפה ואל מה שקורה בתנוחת הגוף יחד איתה באופן טבעי, מאוד מאוד תומך. מרגיש לי תמיד מצחיק להגיד את מה שאני עומד להגיד עכשיו, אבל בואו נשב. אנחנו הרי יושבים, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון.